שאל השואל ואמר, האם דנים את האדם לאחר מותו? אני מניח ששאלה זו נשאלה על רקע התחקיר אשר מתפרסם עתה על מי שהיה שר בממשלת ישראל, אישיות ביטחונית, ואשר נרצח, וכעת מעלים מן האוב כל מיני טענות ומענות אשר אמורות להכפיש את שמו ולהראות שהוא היה עבריין. ולכן הוא שואל, האם דנים את האדם אחרי מותו? לפני שנשיב ישירות לשאלה אם דנים אדם לאחר מותו, כבר נאמר שגילינו את דעתנו, מהי דעת ההלכה ביחס למשפטי השדה התקשורתיים שעורכים כנגד אישים בכירים בחייהם, ועכשיו יש לנו חידוש גם אחרי מותם. כבר אמרנו, אין להפלות לטובה אישים בכירים ולא לשפוט אותם על מעשיהם הרעים במידה ועשו מעשים רעים. המודד של התורה הוא בשוויון שכל אדם ראוי לעמוד לדין אם אכן מגיע לו שיעמוד בדין, ואפילו גדולי ישראל. אלא מה? שתורת ישראל לא רק הגונה אלא היא הגיונית וחכמה, ואומרת שאישים בכירים לא דנים אותם בגלוי אלא בהסתר, לא כי חס וחלילה יפלו אותם לטובה בהליכים המשפטיים, לא, כי צדק צדק תרדוף בדין אחד לכולם, אלא כסהו כדי שמחר מחרתיים המוסד שאותו מייצג, מוסד רבנות, מוסד נשיאות, מוסד של ממשלה, שרות, מוסד של שופטות, כל הדברים האלה לא יתנפץ בעיני העם. כי ברגע שדנים אישים בכירים כאלה בפרהסיה, ונניח שאותו אדם הורשע בדין, הרי אצל המון העם הם אינם מתייחסים ספציפית להרשעה, אלא הם כבר משליחים את זה גם אל המוסד, ונוצר משבר אמון של העם במוסדות שהם חיונים לנו, מוסד שיפוט, מוסד רבנות, מוסד נשיאות, כל המוסדות האלה הם חשובים וחיוניים, ואסור שהמשפטים הגלויים הללו יגרמו לניפוץ המוסדות החיוניים הללו. משום כך אמרנו שצריך לעשות את זה כסהו, עם כל ההליכים בצורה הנכונה ביותר. מה גם שגם כשעושים את זה ברמה תקשורתית, זה כבר לא הליכים אמיתיים, זה כבר שפיטה לפני השפיטה האמיתית, זה כבר הבעת דעות של כל העולם, ורצח אופי, והמשפחה יוצאת פגועה, נסכנה על כל חלקיה, והוא כבר ספק אם יהיה לו איזושהי אפשרות להוציץ את כל אור עולם לאחר שטיפת מוח אדירה שהתקשורת עושה סביב כל פרשה ופרשה שמתגלית לציבור, והם מגלים אותה ויוצרים דיונים אותותיה. ולכן אמרנו שתורת ישראל אפילו נגד החיים היא מתנגדת למשפטים פומביים, משפטי שדה תקשורתיים, אלא משפטים הגונים, אמיתיים, שקטים, רחוקים מעיני הקהל, בשביל לבצע דין אמת ובשביל לא להרוס ולנטץ מוסדות. כך לאישים הבכירים בחייהם, כל שכן לאישים הבכירים אחרי מותם, שהרי אחרי מותם אין להם יכולת להשיב, והרי אמרו חכמים במסע ומתן של הלכה אין משיבין את הארי לאחר מותו. כלומר, אם אני בא ואומר מה שרב פלוני אלמוני הוא טעה, פסק, הוא טעה, והנה הוא אמר כך ואני אומר כך, הוא הרי לא יכול להשיב לי. אני צריך לומר אחרי בקשת המחילה לא ירדתי לסוף דעתו, ויכול להיות שבאמת הדברים שלו אמיתיים, אבל אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ולפי המקורות שלפניי אני מורה ובא כך וכך. אבל לא שאני אומר שהוא טעה, אינני יכול לומר שהוא טעה, כי הוא לא יכול להשיב, כי הוא כבר נפטר. אז זה ברור, מעל לכל ספק, שאחרי מותם משפט שדה אחרי מותם, ודאי וודאי שזה עוול כפול ומכופל, כי אפילו בחייהם אסור, כל שכן אחרי מותם שאין להם מה להשיב. אלא מה? כאן טענת הטענה ואומרים, כיוון שמדובר באישיות, אשר המדינה קבעה שיש לו מורשת ומזרימה כספים בשביל המורשת, אז בשביל לעצור בעד הדבר הזה, לאלו שסוברים שהוא לא ראוי לעשות כן, לכן מקיימים את התחקיר הזה. אבל כלפי טענה זו יש לומר, מלכתחילה, קביעת האישים אשר יש להם מורשת ושהמדינה מעוניינת לחקור ולפרסם וליישם את מורשתו של אישיות בחירה, היא מלכתחילה לא נהוגה בצורה הנכונה. מדוע? כי יש איזה שהממשלה מחליטה, והרבה שיקולים פוליטיים יש בעניין, ודבר כזה אסור שימסר לשיקולים פוליטיים. ראו ערך מורשת רבין, כנגד זה באו ואמרו מורשת גנדי, וכן הלאה, שיקולים של איזונים פוליטיים. דברים כאלה צריכים לקבוע פורום של בני אדם נבונים, מורמים מעל, לא פוליטיים, אנשים אשר יודעי דת, יודעי דין, יודעי חוק, יודעי תרבות, אנשי חינוך מופתיים, מוסד רחב וחשוב של אישים לחלוטין לא פוליטיים ולא ממונים על ידי פוליטיקאים. ואלה יחשבו על כל אישיות בחירה שחושבים שיש להנציח את מורשתה, כי אם למורשתה יש תועלת לעם או תועלת דורות, בשיקולים ענייניים וערכיים, כך צריך לבחור. והם מטבע הדברים ידונו בצורה בהסתר על טענות מענות שעלו אלו ויעלו אלו. אבל בימינו כל ההכרעות האלה על מורשת פלוני, על מורשת פלוני, זה עניין של כוח פוליטי. אם יש לך כוח פוליטי אתה מוביל מהלך כזה, אין לך פה כוח פוליטי אתה לא מוביל מהלך כזה. ומשום כך פעמים שדיברו על מורשת רבין והצד השני חרב וגדף, מדברים עכשיו מורשת גנדי והצד השני מחרב ומגדף, ואז מה יוצא? זה כבר לא מורשת שאתה יכול להעמיד אותה בגאווה לדורות המחר, אלא יש בוץ ורפש. ואיזה תועלת יש בכל הזרמת המיליונים לחקר אותן מורשות ולפצתם כשיש בוץ ורפש? כלומר, מלכתחילה כל דרך ההתנהלות שלנו בקריאת המורשות הראויות לחקר וליישום ולהפצה היא איננה נכונה. ומכאן לשאלה אם דנים את האדם אחר מותו בדיני נפשות, בוודאי שלא, בין כך כבר אי אפשר להוציא אותו להורג, אפילו בדיני מלכות לא, כי הרי הוא נפטר. ומה זה דיני נפשות? ומה זה דיני מלכות? א', להרתיע למען שמעו ויראו, ב', כדי לאפשר לו להתכפר, כי על ידי זה שהוא נענש ולפני העונש הוא שב בתשובה, מתכפר לו וזוכה בחיי עולם הבא, כי אנחנו מאמינים בחיי עולם הבא. זה תכלית הדין הפלילי בתורת ישראל, לא במשפט שלנו אלא בתורת ישראל. ולכן אין כבר רלוונטיות לאדם שכבר נפטר לבוא ולומר יש עדים שעידו שהוא חלל שבת ויתרו בו, או החלחל ויתרו בו, או בעל אישה ויתרו בו. אין רלוונטיות לדברים האלה, לא ברמה של למען שמעו ויראו כי אפשר ליישם עונש, ולא במשמעות של כפרה כי הוא כבר נפטר. אז אין רלוונטיות לדבר הזה. גם במשפט הכללי זה ככה, אי אפשר להעמיד למשפט פלילי אדם שהוא כבר נפטר. מה תעניש? לא תוכל להעניש, אין אלמנט של הרתעה. ובוודאי שבמשפט הכללי שהוא לא דתי אין עניין של כפרה, אז ודאי שאין שפיטת אדם בפלילים אחרי מותו. אשר לדיני ממונות, דיני ממונות יש דין אחרי מותו של אדם, לא כדי לבוא לומר שהוא רשע, אלא פלוני אומר אביך חייב לי כך וכך והנה יש לי שטר. אז בית הדין בוודאי יזמן דיון, תשיבו לי ותגידו, אבל אין מי שישיב כי הוא כבר נפטר, אולי יש לו מה להשיב. נכון, בגלל זה בית הדין מסתכל איזה תוקף יש לשטר, האם הוא שטר מקוים או לא שטר מקוים. דבר שני, מה שאסור לדיינים הוא לעזור לבעלי דין. במקרה הזה בתי הדין מצווים פתח פיך לאלם, דהיינו אתה זכאי ואתה חייב ללמד, לשאול שאלות במקום היורשים, כי אולי הם לא מבינים, לא עובדתית ולא הלכתית, ואתה צריך לשאול את התובע שאלות נוקבות, כדי לא לגרום לחיוב ועזבון שלא כדעת. אז יוצא איפה? בדיני ממונות קיימת אפשרות עקרונית לדון גם אחרי מותו של אדם, לא בשביל להרשיע אותו, אלא בשביל לזכות את מי שמגיע לו, אם באמת יוכח שמגיע לו, תוך כדי שמירת כל הכללים בצורה הנכונה. אין ספק שיש מצבים שדנים את האדם שלא במעמדו, אסור, הוא חי, ובדרך כלל אסור שלא במעמדו, צריך מעמד שני הצדדים, אבל אם הוא ברח, אם הוא קובע עובדות בשטח, והוא ברח, דנים שלא במעמדו, נותנים פסק דין, והוא כשיחזור, יש לו זכות ערעור, ואם יוכיח שצריך לבטל את הפסק דין, יבטלו את הפסק דין, אבל לא יעצרו בעד, תארו לעצמכם, בעל בורח, משאיר את האישה ואת הילדים בלא מזונות, ומזמינים אותו לדין, אין כל בין עונה ואין קשב, בית הדין ידון, ויחייב לקחת מנכסיו, וכשיבוא, אם ימצא רטרואקטיבית שהוא צדק, ולא חייב בכל החיובים האלה, יוציאו את הכסף חדש, אבל לבוא להשאיר את האישה ואת הילדים חסרי מזונות לא יעשו, אלא יטפלו בעניינם. כך תורת ישראל מתנהגת באיזון מופתי, תוך שמירת כל הזכויות של כל הצדדים. רבי חנינא בן עקשיא, רבי שמעון בן גמליאל, רבי דוד בן גמליאל.